שלום לכם, האורח שלי היום עם קריירה פוליטית עשירה מאוד, שר משפטים לשעבר, שר בריאות, בצד השני של המפה הפוליטית, זה תמיד עושה את זה יותר מעניין, והיום יש לו הרבה מאוד דברים שהוא עושה, נשמח לשמוע, חיים רמון, שלום, מה שלומך?
שלום, מה שלומך יואב?
בסדר, תקופה מאתגרת, אתה יודע, תמיד כנראה זה תקופות
מאתגרת. תמיד מאתגר בצורה זו או אחרת, ואני מבין שאתה כאילו בפגרה, אבל בפגרה אתה... בליכוד עובדים בפגרה יותר מאשר בכנסת.
עובדים, עובדים, נכון. צריך לגעת באנשים, לצאת לשטח.
כן, אחרת איך תיבחר בפריימריז.
נכון.
איך תיבחר.
אבל האמת שזה גם היופי של הליכוד. כאילו, יש לזה מחירים, מצד שני...
מחירים לא אנושיים לדעתי, אבל אני לא בליכוד, אז קל לי לדבר. ראיתי חברים, יש לי חברים לא מעטים בליכוד, וראיתי מה עובר עליהם, ואמרתי, אני בליכוד בקושי הייתי נבחר, להיות יושב ראש סניף.
אז אני אומר לך שזה צריך את הרצון באמת להיות בשטח, בלי זה זה לא עובד, זה ברור. אני רואה בזה הרבה יתרונות, זה גם שוחק וקשה, אני מסכים איתך, לא פשוט, אבל זה גם האיכות של הליכוד.
מאוד טוב אני, מאוד.
אבל אני רציתי לשאול אותך, כמי שהיה שר בתפקידים בכירים, אתגרים כמו שיש לנו היום, אני חושב שהיום זה הביטחון האישי, זה הדבר הבולט, ואנחנו מדברים פה באמת אחרי אירועים כואבים מאוד. ישבת מן הסתם בפורומים כאלה שדנו בדברים האלה. איך היית מסתכל היום על התקופה הנוכחית ואומר, מה הדברים שהיית מנסה להוביל, לעשות, לשנות? איזה דברים אתה היית?
קודם כל אני רוצה להכניס פרופורציות. אני הייתי בתפקידים בתקופת האינטיפאדה השנייה, שזה היה דבר נורא והיום.
עם האוטובוסים המתפוצצים.
עם האוטובוסים וחומת מגן, וזה היה נורא. וגם אחרי כן היו אירועים... וסך הכל, עד השני אירועים האחרונים, היינו בתקופה מאז אינטיפאדת הסכינים ב-2015-16, אנחנו כמעט ולא היה פה...
למרות שהיה פה אירוע מכונן, זה שומר חומות, שם היה...
כן, שומר חומות...
זה שם זה אולי אירוע... התחיל, אולי שם התחיל...
כן, וזה אחד האירועים הכי קשים נכון. שקרו, כי בשעה שבאינטיפאדה השנייה, גם בראשונה, זה היה מוגבל ל...
חיצוני, איום חיצוני.
לפלסטינים בגדה ובעזה. בשומר חומות נשבר משהו בתוך החברה הישראלית, וההתנהלות מול מה שקרה בשומר חומות, והמסקנות שלא הוסקו, והניסיון להנמיך את מה שקרה אז, זה אחת הבעיות הכי קשות שאני רואה. אני... נכון שאחרי שומר חומות זה שוב כמעט ולא היו אירועים, והאירועים היו ספורדים, אבל שוב גם כאן צריך להבדיל בין האירוע בבאר שבע, שהוא יכול סוג של מפגע בודד, אוקיי? אבל האירוע, האירוע שהיה בחדרה זה דבר אחר לגמרי. ושלא יבלבלו את המוח עם דאש ולא דאש, אין בישראל דאש כדאש, אני רואה, למשל, בכל ההתארגנות שסביב שייך רעד, סוג של דאש, הקנאות הכי דתית, וכל הסיפור של אל-אקצה שהוא מוביל, וההסתה שהוא מוביל, והמעמד שיש לו, והסובלנות לעניין שהוא יורד לנגב, ומחבקים אותו ומנשקים אותו, כל מי שתומך בשייך רעד, ברמה הוא פוטנציאל לפיגוע כמו שהיה בחדרה.
אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, יש לנו פה אירוע של אלימות קיצונית, של טרור קיצוני רצחני, אני לא מכליל, ממש לא, זה באמת, אני חושב שזה מיעוט מאוד קטן, אבל...
בתקופה שהאוכלוסייה הערבית היא בשיא האינטגרציה.
נכון, וגם בשיא מקבלת מהמדינה דברים שלא קיבלה מעולם.
קיבלה מהמדינה כל מי שבא ומספר בגלל תשתיות וכל מיני. השנים האחרונות היו עשרה, עשר, חוץ מתקופת רבין שהייתה תקופה קצרה, בשנים האחרונות הרבה מאוד השקעות.
הרבה מאוד משאבים.
וגם אינטגרציה וגם רצון של הרבה מאוד באוכלוסייה הערבית.
גם באוכלוסייה היהודית, שילוב של רצון אמיתי.
השילוב והרצון האמיתי. והמיעוט הזה הוא זה שאחת המטרות שלו, המטרה הראשונה זה להרוג יהודים, אבל זה הרבה מעבר מאשר להרוג יהודים. זה לתקוע טריז בדוק איום שהולך ומתרקם, והם רואים את זה. ומה שאני קורא, הרעדיזם, אני לא קורא לזה דאש, דאש, דאש.
זה חמאס, זה ג'יהאד איסלאמי.
זה כל החברה, אבל כל הקיצוניות הזאת. הוא באוכלוסייה הערבית בישראל, אני מדבר. בשעה חמאס, זה בשטחים יותר.
יש לך את התנועה האסלאמית הצפונית. הפלג הצפוני הרי יצא מהחוק.
זה שחי.
יש שאלה גדולה, דרך אגב, לגבי הפלג הדרומי. אני, כמי שמכיר את מנסור עבאס, הרי...
כן, ניהלת איתו רומן.
היה לי איתו...
כמעט יצאתם יחד.
היה לנו שיחות ארוכות. דרך אגב, הכל סביב היה... יש פה גם ויכוח תמיד, אם רצינו להכניס אתם לקואליציה, לא רצינו, אני אומר בכל מקום, ואמרתי את זה גם מעל בימת הכנסת, שהוא ישב וניהל את הכנסת בתור יור, והוא יודע את זה, שמעולם לא הצענו להם לבוא לקואליציה, ורצינו תמיכתם בחוק לבחירה ישירה, כי היה ברור לנו שלא תהיה ממשלה איתם, זה היה ברור לחלוטין, לא ניסינו. אבל אני אגיד לך מה הדבר שאני, כואב לי הלב, אני כליכודניק, מחפש את הערבים שרוצים לחיות פה במדינת ישראל, כאזרחים שווי זכויות, אני אלחם שהם יקבלו את הכל ויהיו איתנו כתף אל כתף, אבל נגד אותם ערבים שבודקים ומנסים לאתגר את הלאומיות ורוצים לשנות את זהותה של מדינת ישראל, להפוך אותה למדינת כל אזרחיה, וכמו שאתה אומר, לרסק את זה, רק הלאום היהודי יהיה במדינת ישראל. בזה אנחנו ללא פשרות.
כן, אבל זה...
עכשיו, מנסור עבאס, איפה הקטע שלו? הוא מצד אחד אמר לי, אני רוצה לעסוק בבעיות האזרחיות של הערבים הישראלים, אני לא מתעסק בשום דבר שקשור לתנועה האסלאמית מבחוץ לכך, ובסוף אני ראיתי, וזו האכזבה הגדולה שלי ממנו, שהוא מחובר לתנועה האסלאמית במקומות אחרים, כולל גם מול חמאס, עם כספים שעמותות שלו מעבירים, כאילו ליתומים ואלמונות בעזה, שזה בעצם של משפחות חמאס, של רוצחי חמאס. אני התאכזבתי מאוד, ואתה יודע, מצד אחד הוא מדבר באמת מאוד יפה, כמו שהיינו רוצים שידבר.
גם לדיבור יש משמעות.
נכון, אבל בסוף כשיש לך את הדיבור בצד אחד, ומעשים והתנהלות הפוכה לגמרי בצד השני, אתה רואה אותו בצד השני הולך ומחבק את רייד, את השייך רייד סלח, ומחזק אותו, ואתה מבין שזה לא יכול לחיות ביחד. איפשהו יש שקר באירוע הזה.
אתה מכיר אותו יותר טוב ממני, אני לא מכיר אותו בכלל, הוא לא מתקופתי, ואני... יחד עם זאת, אני חושב שמה שעשה בנימין נתניהו בתקופה שקדמה לבחירות, בעובדה שהוא הבין שיש חשיבות לאינטגרציה,
הוא עם... צודק 100%.
הוא עשה דבר מאוד נכון, נכון. הוא למעשה הכשיר את הקואליציה עם, עם מנסור עבאס, אתה צריך לבוא ולקרוא כל מה שאמר יאיר לפיד, איזה דבר נורא זה לשבת עם ערבים ולהיות עם ערבים. הוא דיבר, ורק כאשר...
לפיד היה מוכן לשבת עם השותפת.
ורק כאשר, ודא, הוא אמר את זה. אבל הוא מנע קואליציה...
בעבר.
לא בעבר, לפני שנתיים, שלוש, כי הוא לא רצה לעשות קואליציה עם המשותפת. אז מי שנתן את ההכשר, והוא מאוד חשוב... וזה תהליך, אני לא, זה לא קורה ביום, והם לא מתנתקים ביום, וצריך סבלנות, אבל זה אירוע, ואירוע בעל משמעות שלערכתי, הוא משדר שדר, מה שהבין מנסור עבאס, זה שהבוחרים שלו, הם הרבה יותר נכונים לדו-קיום, ולאינטגרציה, ולשותפות יהודית-ערבית, מאשר הוא ומפלגתו. ולכן הוא הלך אחרי, הוא לא הוביל אותם, הוא, מה שלא קרתה, מה שהמשותפת קראה פחות, והם לא הבינו את זה.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה, וזה אולי, מה שאתה מתאר זה התקווה שאני רציתי לראות. ויכול להיות שבין הבוחרים של, של רעם,
אני יש... אני לא מדבר על הבוחרים, אני מדבר על הציבור הערבי. על הציבור
אז
הערבי.
יכול להיות, אז בהחלט זה מה שאני גם מאמין, שבציבור הערבי יש רצון ונכונות
יש
לשנות.
יש לגיטימיות להיות ורוצים, בקואליציה ואפילו בממשלה.
ומוכנים לקבל את מדינת ישראל כמדינת ישראל ביתו של העם היהודי. אבל, ופה אבל מול, וזה אני אומר לך מול התנועה האסלאמית מול רעם, שם אין הסכמה לעניין הזה, ובבסיס הם מתנהלים בצורה... תקרא לזה צביעות, דו פרצופיות, איך שאתה רוצה, אומרים לך בצד אחד דבר שאתה רוצה לשמוע, ובצד השני עושים ההפך, בעיניי זה יתפוצץ, סונר או לטר לצערי, כי אני בדיוק...
אני טוען.
אני רוצה לחזק את המוטיב הזה של הציבור הערבי שרוצה להיות פה ולחיות פה איתנו בשלום.
אני טוען שאחד יגיד סכנה, אחד יגיד תקווה, אבל האיום הכי גדול על הממשלה הנוכחית, תבוא מרעם.
על הממשלה, אתה אומר.
על הממשלה. על המשך קיומה. אני אתן דוגמה אחת, מאזן גנאים. מאזן גנאים רוצה להיות ראש עיריית סכנין. אי אפשר להיות, לרוץ לרשות העירייה בסכנין, ולתמוך בממשלה ברשות בנט. לא ילך. אין לו שום סיכוי. ולכן כאשר אנחנו נגיע לנובמבר 22, שאז מתחילה שנת הבחירות
המוניציפלית
שיהיו בנובמבר 23, הוא לא יוכל להיות, הוא לא יוכל, ויקרו אירועים משם בעיניי הסכנה המיידית, האיום המיידי באופן אובייקטיבי על הממשלה, וזה שוב, יש כי הם לא מוברגים עד הסוף, מה שאתה קורא כאכזבה, אז אני חושב שהם...
יהיה דינמי.
יש להם שני פנים. ולכן הם
אני בכלל חושב, תראה, אני מודה, אני עושה ככל כוחי שהממשלה הזאת
תיפול
הכי מוקדם שאפשר.
זה תפקידך.
אני גם מקווה שאפילו לא עד נובמבר שהיא לא תחזיק מעמד.
זה תפקידך.
אני אגיד לך מה אני כן רואה היום שלא ראיתי בהתחלה.
אני יכול להסביר לך איך היא לא תחזיק עד נובמבר, אבל נגיע תכף.
אז קודם כל, אחרי שאני גומר את זה, אתה תסביר לי, כי אני זה. להערכתי, אם ראיתי בהתחלה רצון מאוד ברור להעביר תקציב ולתת לדבר הזה להתחיל, ולא שמעתי שיח רוכש שמה, ולא הייתי אופטימי שזה מתפרק, אמרתי, זה קודם כל יעבירו תקציב. היום, אני אומר לך, כמו שאתה מדבר, נתת דוגמה אחת, יש עוד רבות אחרות, הם מבינים שזה לא שורד. אני אומר לך את זה משיחות איתם, ואני מצפה לראות מי יהיה הראשון שיערער את הספינה.
אז אני אעשה לך את האיומים, אחר כך אני אגיע לאיום הכי גדול, כן. שאני לא בטוח שאתה אוהב אותו, אבל זה האיום הכי גדול. יש את רם, את הרשימה. האיום השני זה הילד שקד. כי הילד שקד, אין לה עתיד פוליטי. עכשיו, גם לבנט לדעתי אין עתיד, אבל בנט רשום ברזומה ראש ממשלה.
הוא כבר סבי על העניין.
סבי, יחזור, יהיה בהייטק, יעשה עוד אקזיט. הוא כבר, הוא הלך בשביל זה. יהיה שנה, שנתיים, כל יום שהוא שם, מבחינתו רווח נקי. הילד אין לה את זה. עכשיו, מכיוון שאני מעריך, אני אתקן אותי אם אני טועה, שבנט הוא לא בר סליחה. בנט גם יפיל את הממשלה היום, הוא לא בר סליחה.
חד וחלק.
הילד שקד היא ברת סליחה. אם אני, ככה אני מרגיש. אם היא תבוא ותפיל ותבקש 3-4 מקומות ברשימת הליכוד, היא ברת סליחה. כי יגידו, יאללה, נו, מודה ועוזב, יקוסח אבל גם ירוחם. ויש גם את אבידר, שאתה מכיר אותו יותר טוב, שהוא לדעתי בלתי צפוי לחלוטין, והוא צריך 61.
אבל הוא נגד נתניהו מוחלט.
אני לא מדבר, אני לא מדבר על הפלת ממשלה והקמת ממשלה, אני מדבר רק על בחירות, לא תקום ממשלה אחרת לדעתי.
זאת לא הוביל למהלך של בחירות.
מה שיהיה, גם הוא רוצה בחירות, כי לדעתי אבידר בונה על הציבור,
על המחאת הבלפור הזאת.
מחאת הבלפור הקיצונית ואנטי חיסון.
נכון.
אנטי חיסון במובן הרחב, חוק ההסמכה וזה, אתה בקיא בזה.
הקרב על הדמוקרטיה.
הקרב על הדמוקרטיה, זהו, וכבר הוא מכין את...
בגלל זה הוא עזב את הממשלה, הוא הרגיש שזה...
הוא מכין, והוא יעשה הרבה צרות בעניין הזה. וגם גנץ, לא במובן שאתה הקים ממשלה עם נתניהו, אלא ללכת לבחירות, ככל שתתקרב הרוטציה בתוך מחנה גנץ, הסביבה המצומצמת שלו, זה חלום בלהות שלפיד יהיה ראש ממשלה. צריך למנוע אותו. אבל מעל כל זה, והיום לדעתי קרה משהו זה אם נתניהו יעשה עסקת טיעון. ולהערכתי...
עסקת טיעון עם עזיבת הפוליטיקה, כי אם זה עסקת טיעון בלי עזיבה, זה אין סרט כזה?
אין סרט כזה.
טוב, אני לא בטוח שהוא מסכים לסרט השני,
אני חושב שהוא מסכים, תכף אני אסביר למה. אני חושב ששני הצדדים מבינים שהם צריכים עסקת טיעון. נתחיל בפרקליטות, אחרי היום, שכל היום, כבר שבוע מודיעים לנו שזה עדות נהדרת לתביעה.
עכשיו הוא התהפך לגמרי.
ופתאום, כנראה שלא סיפרו את זה לטובת יהודית תירוש, שזה כזה עדות נפלאה. והם מאוד מפחדים, בצדק, שנתניהו בתום המשפט הזה יצא זכאי בשוחד. אני משוכנע שהוא יצא זכאי בשוחד, לא היה בסיס להשמה שלו בשוחד, ולכן זה קשה, אם עושים את זה בסקרת עסקת טיעון, אנחנו רוצים שוחד, פשרה, בסדר, אבל הוא נתן שוחד. נתניהו מבין שהוא יורשע במרמה והפרת אמונים גם באלף וגם ב-4,000. לא, אין לו סיכוי לא להיות מורשע. גם בעדות של פילבר וגם בעדות של ניר חפץ מחזקים...
למה? את... כי אתה חושב שזה סעיף סל שתמיד יוכלו
זה,
להחליט?
כי היה ניגוד עניינים, הוא פעל, גם אם זה לא היה שוחד, אבל זה שהוא דיבר על ענייני, זה היה בניגוד עניינים והמתנות, אין סיכוי שהוא לא יוצא, שהוא יוצא, גם העורכי דין שלא יודעים. עכשיו תחשוב, שני הצדדים אומרים, בעוד 3-4 שנים, או 2.5, אנחנו נגיע לתוצאה שאנחנו יכולים להגיע אליה היום. עכשיו, אם הוא יורשע בבית משפט בעוד 3-4 שנים במרמה והפרת אמונים, במקרה הטוב הוא יקבל 9 חודשים ולא כלא, ושיומר בעבודות שירות. זאת אומרת, רגע, זו התוצאה.
זה עם קלון לתפיסתך?
כן, כן, זה לא תפיסתי, החוק. כל המאסר מעל 3 חודשים זה קלון. ולכן הוא יעשה את זה. עכשיו, יושבים עכשיו, ייגמר, אני מניח, במאי-יוני, גם היועצת המשפטית, היא כבר לא חדשה לגמרי, ויתחילו להבין, ומה יתחילו לדבר, ולהערכתי... יגיעו לעסקת טיעון דומה מאוד למה שדיברו עליה קודם, בלי הרשעה בשוחד, אנטיק 2000, וב-1,400 הוא מורשע בעבירת אמונים, והוא יקבל נניח 6 חודשי מאסר, שזה גם קלון. אבל ב-2023, וזה מה שלדעתי ביבי חושב, מה שלא יהיה לו אחר כך, 2023, 75 שנה למדינה. תלך אחורה, כמעט כל פעם עשו, הכנסת, לא הנשיא, עשו כל מיני חוקי חנינה, בכל מיני צורות. ואני חושב שביבי, ברור שהוא לא יהיה בבחירות הבאות, הוא לא יהיה שחקן. מה שלא יהיה, הוא לא יהיה שחקן. אבל, הוא אומר, אני אהיה בן 73, הוא יהיה בן 73, 4, לא לגמרי זקן, הוא גם נראה בסדר, ויהיה בחירות, אף אחד לא יודע מה אתם, הוא עדיין קשיר, והוא חוזר להיות קשיר. אם הוא ממשיך את המשפט, הוא גמר, כי הוא יגיע עד שיהיה תביא אישורים והכל, הוא כבר בין 55, 76, וזה כבר נראה רע. לכן, שני הצדדים, יש להם עניין בעסקת טיעון. עכשיו, זה כמובן משפיע דרמטית, לדעתי, על הממשלה, שיכול להיות שעד נובמבר היא לא תחזיק, אין לי ספק שאם האיום הדמוני, הממשלה הזאת קיימת כי היא חושבת שכל רגע ביבי יכול לחזור.
אז אני רואה את זה, אלף היה מאוד מעניין. אני, אתה רואה, ישבתי, הקשבתי, אני באמת, אני אגיד לך, אבל איפה אני חושב, שני דברים הפוך ממך לחלוטין. דווקא אם נגיד מחר נתניהו חותם עסקת טיעון ויוצא מהזירה הפוליטית, בעיניי קורה ההפך, האופוזיציה מתרסקת. כי בליכוד מאומת עולם, זה לא צריך להגיד לך, זה ברור לכולם, יתחילו מלחמות פנים, לך תדע איך זה ייגמר.
ייגמרו בחודש. לא, פריימריז בחודשיים.
אני מכיר...
אחרי בגין לא היו מאומות עולם.
אז אני לא יודע מה יקרה, מי יצא, מי יישאר. אני מאוד חושש מהדבר הזה. זה אחד. שתיים, המחנה הלאומי, בעיקר החרדים, שהיום נעולים חזק מאוד, לא ירגישו מחויבים ברגע שנתניהו לא באירוע, או הרבה פחות, בוא נגיד ככה.
הדמון של החרדים זה ליברמן.
אני רואה מצב אחר, אני אומר לך שהם, כולל ליברמן, מוצאים את הדרך להיכנס לשם.
אין דבק, ביבי הקים את הממשלה הזאת וביבי מחזיק אותה, הוא הדבק, וברגע שהיא אומרת הדבק גם כולם כבר...
עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, נגיד אין נתניהו ועכשיו יש הצעה אחרת, לכולם שם יושבים על הכיסאות, כולם שם טוב להם, הם לא ממהרים לעזוב, אין להם מה להרוויח, לאף אחד אין מה להרוויח מהאירוע הזה.
הימין שנמצא בתוך הממשלה הוא מאוד בעייתי. איילת שקד, למה היא צריכה להמשיך להיות שם ולתת...
היא שרת הפנים, בדיוק כמו אותה סיבה שהיא פה עכשיו.
לא, היא שרת הפנים, אבל זה...
שרת הפנים, היא אומרת עכשיו, נתניהו איננו כל יום שעובר, אני צוברת עוד...
היא לא צוברת שום דבר, אין לה עתיד, היא הומלסית פוליטית.
יגיד דון, אני לא עובר אחוז חסימה עכשיו שנתניהו במגרש. ברגע שנתניהו בחוץ, הליכוד מאבד בין 5-10 מנדטים.
אבל לא לגידון, לא לגידון.
הוא יגיד אולי אני מקבל את הגרוש ללירה, אני נשאר פה. לא לגידון. הם כולם מחכים לרגע הזה, הם לא ממהרים לפרק, זו דעתי. אני לא אופטימי באירוע הזה.
אני ראיתי, רק שדיברו על עסקת טיעון, איזה
זה גיבש אותם. גיבש אותה מאוד.
זה גיבש, כי לא...
אם התחילו, אני מזכיר לך מה היה, היה את הנטיות, היה משבר מאוד גדול, העסקה טיעון הצילה את הקואליציה.
לא, העסקה טיעון להיפה, בעסקה טיעון הם התחילו להיות זעזועים, אתה לא זוכר טוב לדעתי. התחילו להיות זעזועים.
אז בוא נגיד על זה, אנחנו חלוקים, עכשיו אני הולך איתך לנושא השני, וזה מה יהיה עם נתניהו במשפט. ראשית, אני מאוד מקווה שבכל קונסטלציה שלא תהיה, לא יגיע למצב שיהיה קלון. אני חושב שגם נתניהו ברמה אישית, אם הוא חותם על קלון, המשמעות היא שאתה אולי מרגיש את זה גם קצת יותר. מה המורשת הפוליטית שאתה משאיר אחריך? אם אתה חותם על קלון, אתה באירוע בעייתי. אתה לא נמצא במקום של רחובות על שמך, של הישגים.
הכל בסדר.
זה נושא אחד שלא ברמה אישית. בסדר? אני אומר לך ברמה אישית.
מה האלטרנטיבה שלו?
בסדר, עכשיו באלטרנטיבה. אני חושב שכל המחנה מרגיש שכל האירוע, כמו שאמרת, שתפרו לו את השוחד שלא היה שוחד ולא היה כלום, אני אומר לך שלהבנתי, בכל האירוע, איפה המקום היחידי שכאילו אין ויכוח? זה סביב העובדות בתיק 1000, אין שם ויכוח. אני, להבנתי, יש לו חוות דעת של ויינרוט, שאמר לו שהוא יכול לקבל סיגרים ושמפניה, פעל בתום לב. בעיניי, כל האירוע הזה זה ניסיון, מה שנקרא, של מערכת המשפט, איך להוריד את נתניהו. כך אני רואה את זה.
זה נכון, כי כל הם ידעו, אני אוסיף לך פה, הם ידעו שאם הם יאשימו אותו רק במרמה והפרת אמונים, זה לא יביא לתזוזות
בדעת
הקהל שהם ציפו לה. ומכיוון שאני טוען שחלק גדול מפקליטות הם ליאור אגלת ברקוביץ', אני לא יודע, לטובת המאזינים והצופים, ב-2003, פרקליטה הדליפה חומרים נגד אריאל שרון מתוך כוונה להשפיע על דעת הקהל בפני הבחירות, וזה דברים שהיא הודתה בהם והושמה והורשעה והכל בסדר. הפרקליטות מלאה מול ביבי, הייתה מלאה מ-2015-16 בליאור אגלת ברקוביץ', והם הבינו את זה. ולכן כל הפרשה של השוחד, הם יודעים שזה דבר מאוד מאוד בעייתי, כמעט חסר סיכוי.
אז למה הם הלכו בתגלי... לשם?
כי בלי השוחד...
זה לא היה מביא שום
בלי
דבר.
בלי השוחד, ביבי היה מגיע ל-61-2. משל אצל גדעון סער, אנשי ליכוד, יש לדעתי שלושה מנדטים שאמרו, אנחנו לא מצביעים לנתניהו
בגלל
שהוא מואשם בשוחד. עכשיו, אני מכיר מסיפורים של משפחות של אנשי ליכוד, שאמרו, שוחד...
לא, אבל אתה יודע, אחת השאלה... אני דרך אגב חושב כמוך פה, אנחנו אולי על אותו זה, אבל אני שואל שאלה, ששואלים אותי, וזה אני רוצה לשאול אותך כמי שהיה שר משפטים, ומכיר את המערכת, ובאמת, גם עם הפרספקטיבה שלך. אומרים לי דבר כזה, מה, אתה חושב שיש בפרקליטות איזה חבורה שמתכנסת, ואומרת, בוא נראה איך מסלקים את נתניהו, צריך שוחד, כי בלי שוחד אנחנו לא נצליח להעיף אותו, ואז איך עושים ואיך תופרים ואיך היו ממש, זאת אומרת, בסוף ברמה פרקטית, אני אומר לך מה שאני מבין, חד וחלק, הייתה כוונה לעשות את זה, ואני לא רואה שום דרך אחרת, אבל אני מנסה לתרגם איך הכוונה הזו עובדת בתוך המנגנון הזה, את זה אני לא מצליח לראות לנגד עיניי.
היא עובדת, כמו שליאור אגלת ברקוביץ' עבדה. הם באים, הם אומרים, וזה לא אני אמרתי. יועץ משפטי בשם מני מזוז אמר, מצאתי מדיניות של סימון מטרות וגיוס עמדות. הוא אמר את זה ב-2004 כשהוא סגר את התיק של שרון. הוא אמר, זה המדיניות שמצאתי. אחרי זה הוא הצטרף לסמני המטרות וכדומה. היועץ המשפטי מנדלבליט ב-2015 כתב בבגץ שתופרים לו תיק ומדליפים לו ועושים דברים שלא יהיה.
זה הסטנדרט.
זאת אומרת,
יש שם את ההתנהלות
הזאת. עכשיו תראה את הרצף. מה זה, הכל מקרי? כל מי שהיה לצנינים בעיני הפרקליטות, הם פעלו נגדו בצורה זו או אחרת. עכשיו, נתניהו...
כולל השופטת גרסטר וגם...
כולם. השופטת, נתניהו, יכול לבוא בטענות רק לעצמו.
נכון. זה אני מסכים.
זה נורא.
לא עשינו שום דבר בעניין.
לא שלא עשיתם. פעלתם נגד. אני אספר לך, 2008, אני משנה לראש הממשלה, ודני פרידמן שר משפטים. אנחנו הולכים...
ראש הממשלה,
אהוד אולמרט. ועכשיו יש לנו בעיה בתוך הממשלה, את אהוד ברק, שהוא שפוט שהם עובדים ביחד, והוא לא מאפשר לנו לעשות רפורמות. עוקפים אותו.
הולכים לליכוד? הולכים
לליכוד. הולכים לגדעון סער, הולכים ל... לארדן ולמיקי איתן. לגלעד ארדן ולגלעד... ואנחנו פה תופרים הכל.
וביבי היה האחרון.
ותופרים הכל שהחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי, שבלי זה חבל הזמן, אין דמוקרטיה בישראל. יש שלטון כפול, בית משפט העליון פלוס היועץ המשפטי, ודמוקרטיה היא המלצה, אבל לא מחייבת. והם הגורמים שקובעים. ומסצה אליי גדעון סער ואומר לי, חיים, תשמע, יש לנו בעיה. אני אומר לו, איזה בעיה? ביבי נפגש עם אהרון ברק, והוא חזר אלינו ואמר שזה יהיה אסון, אם יפצלו וכדומה. אחר כך ניסה יעקב נאמן לפצל, הוא לא נתן לו. אחר כך הילד שקד ניסתה, הוא לא נתן. מספר לך סיפור.
גם גדעון ניסה כביכול, בא עם אג'נדה של לפצל, ולא עשה עם זה שום דבר עכשיו.
זה נכון, אבל אני...
הוא בא עם אג'נדה...
אני עושה כי אצל גדעון, במאמר מוסגר, היצר, ואני מבין אותו, ואפילו הוא קצת צודק, של להיות נגד ביבי, הוא משלם במחיר של פשרות, כל זמן שהוא יכול לפעול ולעשות חוקים נגד נתניהו. אבל אני רוצה לחזור לביבי, שזה הדבר הנורא שקרה. סך הסיפור לא חשוב, אבל מסמל הכל. יובל שטייניץ, שר אוצר, מוביל את המיסוי על מתווה הגז וכדומה, על הגז, והלכו לבגץ.
שישינסקי.
כן, והלכו לבגץ, והוא תקף את עדנה ארבל על הדרך שזה. מצלצל אליו דחוף. דחוף, מצלצל אליו ביבי, בוא דחוף לפגישה איתי. והוא נפגש איתו בלילה בירושלים ואומר לשטייניץ, שטייניץ, תקשיב, אתה חייב להתנצל. הוא יחד עם, היה ביחסים נהדרים עם עדנה ארבל ועם אהרון ברק, ולא סתם אהרון ברק אומר, למה הוא היה בעד עסקת טיעון?
שמר עלינו.
משנה אתנו. הוא היה מגן שלטון החוק והוא צודק. אבל הוא לא רק, אבל זה תראה כמה הוא פוליטיקאי חכם, אהרון ברק. אומר, חבר'ה, תשימו לב, כשהוא מסתבך, אז אנחנו, המערכת, מכירה לו הכרת הטוב. כך מה הצד השני? שאם אתם תלכו נגדנו, אוי ואבוי לכם.
אומר, הוא עוד משדר מסר לכל הפוליטיקאים דרך.
כן, והדבר השני, הוא אומר, אני יודע שתוך כדי המשפט של נתניהו, התגלו דברים מאוד בעייתיים למערכת, בואו נחסה את הכל, נושא הכרת הטוב וכדומה, ולכן, ההזדמנות הגדולה שהייתה בתקופה של נתניהו הוחמצה לא בגלל כחלון או כל מיני תירוצים שביביסטים מובהקים אומרים, זה הוא אמר אני עושה ברית איתם, הוא קיווה, דרך אגב אני אלך יותר עם זה, הוא קיווה שהוא יהיה מוגן, הוא היה מוגן.
עד שנמאס למשהו.
תכף אני, הוא היה מוגן, הוא היה מוגן גם אצל ויינשטיין, גם אצל מנדלבליט, לא חקרו את ביבי טורס, סגרו את ביבי טורס מיידית, כל התיקים נגד שרה, פרט לאיזה תיק דרדלה שגם הוא נסגר.
אז מה השתנה?
ב-2015-16 הליאורה גלט ברקוביץ'ים אמרו עד כאן ביבי הוא סכנה לדמוקרטיה.
בגלל הכוח שלו?
בגלל הכוח, בגלל הסכנה.
שהוא נהיה יותר חזק
כמו
מהם?
כמו שמנדלבליט בסוף התכונה.
שהוא נהיה יותר חזק מהם?
שהם אמרו, הוא סכנה לדמוקרטיה, הוא לא נהיה יותר מהחקה, אלא כמו שהחבר'ה בסביבה שלהם מדברים, כמו שאחרים באו ודיברו, אמרו ביבי הוא הכוח שלו, המעמד שלו וזה, הוא סכנה לדמוקרטיה. ואז למה הם לא ביקשו אישור ממנדלבליט?
כי הוא לא היה נותן להם?
לא היה נותן להם.
עוד היה
הוא היה עד שלב מאוד מאוחר, מנדלבליט.
לא סתם אין אישור.
לא סתם, זה לא מה, הם ידעו, אמרו, אנחנו נלך, לא אנחנו יותר. נבוא אליו רק שיהיה לנו הרבה דברים לכאורה, ואז נעשה את
לא
זה. ואז הוא לא יוכל להימלט. ואז גם הייתה הגנה גדולה על הישך. הרי הישך בשנה הראשונה שלו,
חטף
היה לא אידופנסט, נכון. איך שהוא בא ועשה והלך, והתחיל לפעול, ועשה את הברית.
קיבל את עובדה מסודרת.
קיבל את כל הדברים האלה. לכן נתניהו, הוא יכול היה לעשות.
אני לא הכרתי את זה. אני אגיד לך את האמת, יש לי ביקורת מאוד גדולה על נתניהו, על זה שלא עשינו. אני באירוע מ-2015, אני מממשלת כחלון, לא מכיר את מה שהיה לפני זה, ועובדתית, כמו כל תוצאתית, לא עשינו, היה רע מאוד שלא עשינו, ויש פה ביקורת.
אין.
חד וחלק. ואני יכול להגיד לך שלגבי כחלון, אנחנו כן ניסינו, היו דברים שניסינו ונבלמנו באירוע כחלון, חלק אומרים שזה נתניהו כחלון, אני כבר לא יודע.
כן, היה, אמסלם סיפר עכשיו סיפור שהוא בא ורצה לעשות משהו וביבי חסם
אותו. אז אותי חסם כחלון שרציתי לעשות ועדת חקירה פרלמנטרית על מסמך יצחקי, שזה, אתה יודע, זה חלק מהדברים.
חלק מהדברים.
מה זה? זה בדיוק המשטרה שאוגרת לה מה שהיא רוצה ליום בהיר או יום סגריר.
הרוגלות למיניהם.
בדיוק, ומשם הגיעו הרוגלות.
ולכן, עכשיו נחזור לפוליטיקה, אני, בניגוד למה שאתה חושב, אני חושב ש נתניהו הוא הדבק ולא האיום על הממשלה, ולא זה שאם הוא ילך אז הממשלה תתחזק וכדומה. אני חושב שהוא האיום, מה עוד שמתקרבים לרוטציה והרבה במערך.
אני לא רואה את נתניהו חותם על עסקת טיעון לפני שאנחנו רואים מה קורה פה ביום, כי מבחינתו הרי מה עוד יש לו? אם הממשלה הזו מתפרקת והולכים לבחירות, הוא מקבל הבעיה את האפשרות לנצח את האירוע.
כן, אבל הוא לא ינצח. הבעיה של נתניהו הוא שהוא לא עשה בארבע מערכות בחירות 61 מנדטים, ולערכתי גם בחמישית הוא לא יעשה. הקושי האדיר שלו זה להגיע ל-61, והוא לא יגיע. הוא יביא הכי הרבה מנדטים לליכוד, אבל לא יהיה לו 61. והוא לוקח הימור עצום, זה לא במקרה שהוא דיבר ועשה דברים רציניים על עסקת טיעון, והוא, אם הוא לא עושה עסקת טיעון, הוא יגיע לתוצאה של עסקת הטיעון בתנאים יותר
גורים. אני מאוד מקווה שלא תהיה עסקת טיעון, כי אני מקווה שני דברים. א', שנמשיך ל... אני רוצה את מערכת הבחירות הבאות בראשות נתניהו. אני חושב שהבחירות יהיו בדיוק על הנושא הזה. אני חושב שאנחנו נביא את הכי הרבה אנשים שאנחנו יכולים להביא של כל מחנה הימין, ואני חושב שיהיו גם שחקנים נוספים בזירה הפוליטית, כך שאותו חרם תקרא לו של בנט וגדעון על נתניהו ייעלם. אנחנו נהיה באירוע שנוכל שמחנה הימין יוכל להביא את ה-61 ולשנות את המפה הפוליטית ולשנות את המציאות המשפטית. זה מה שאני מקווה. זה לא פשוט אולי, אבל זה...
בין לי ובינך זה שאתה מקווה, ואתה באופן טבעי גם רוצה להאמין בזה. ואני משתדל להסתכל על זה...
ממעוף הציפור. אתה לא בא מגש, אבל אתה יודע מה?
אין לי פוזיציה.
אז בוא נלך רגע למקום אחר.
אין לי פוזיציה.
אז בוא נלך למקום אחר. אתה עזבת את הפוליטיקה, והיום אתה, אני מניח, איש עסקים, אני יודע שאתה עושה גם בנושאי בריאות שקרובים ללבך וגם בספורט. מה הדברים היום שאתה אוהב לעשות? מה האתגרים שאתה מוצא? כי אני יכול לומר לך שהיה לי על זה השיחה עם איתן קבל. לא כל האנשים שעוזבים את הפוליטיקה, חברי כנסת או שרים, מצליחים למצוא את דרכם ביום שאחרי. אני אשמח לשמוע מהניסיון שלך.
תראה, אני יצא לי טוב, אני... בוא נגיד שמבחינה כלכלית, ממצב של... מזכורת, שאני לא יכול אפילו לעזור בשקל לילדיי, אני פחות או יותר היום מסודר, עוסק בכל מיני נושאים, חלקם מעניינים, חלקם זה יותר כסף, אבל אני לא איש עשיר, אני לא... אבל אני בהחלט, בוא נגיד כך, אני יכול ללכת למסעדה ולא להסתכל על החשבון. בשעה שהייתי בכנסת זה לא היה המצב. אבל בסך הכל אני עדיין...
אבל מה אתה נהנה לעשות? מה הדברים שאתה ביום יום שלך? זה באמת פגישות עסקים?
אני, יש דברים שמעניינים בעיקר בנושאים של הייטק שהם מאוד מעניינים, ואני מעורב בכמה דברים כאלה קטנים, מקווה שהם יהיו גדולים, וזה מאוד מעניין.
סטארט-אפים למיניהם.
סטארט-אפים, מעבר לסטארט-אפים. ואני, תשמע, את השנים האחרונות הקדשתי, הוצאתי ספר, הבאתי אותו לפה, יכולתי להראות, נגד הרוח, ספר מאוד, אף קרס, שהיתרון שלו, איזה החמצה שלו, הבאתי את הספר.
נשלח, נשים תמונה עכשיו פה בדיוק.
והספר הזה גזל לא מעט זמן, זה היה עיסוק מאוד מאוד קשה, אבל מאוד מענה, מאוד דבר.
על הקריירה הפוליטית? על, מה?
על הכל, על תפיסת עולם. לא קמתי, אכלתי בזה, גם על המערכת המשפטית, גם על המשפט שלי עצמו, על ההסתדרות, על מערכת הבריאות, על עזה, על הקמת קדימה. כמעט כל התפיסה המדינית, המדינית, הפוליטית.
איך הייתה מערכת היחסים שלך עם אריק שרון?
מאוד טובה. הוא היה מדהים. הוא היה ממש, תשמע, הוא היה מראשי הממשלה שהכי הערכתי, היה לי, אני מדבר אליו בגעגוע, ואיך אמרתי פעם למישהו, אם הוא היה, אם על זה שהוא הלך לעולמו מבחינה מהותית ב-2006, אני לא אסלח לו אף פעם. זה, הוא היה יכול לעשות עוד דברים גדולים, והוא עשה דברים גדולים, והיה, היו בו תכונות, חוץ מזה שהיה לו ביוגרפיה, הוא לדעתי קצין השדה, מספר אחד שהיה בתולדות מדינת ישראל, קצין שדה, קצין מטה, דווקא הייתי נותן את התואר הזה לרבין, אבל קצין שדה...
לוחם.
כן, זה לא מעבר ללוחם, זה מנהל מלחמות. המערכות שהוא ניהל זה לתפארת בתי הספר הצבאיים כן. בעולם כולו, שלך. המערכה שלו, אלום כתף ב-67, שאתם לא כך זוכרים, היא מודל שנלמדת בכל בית ספר, בכל בית ספר צבאי בעולם, והוא ידע והייתה לו יכולת קבלת החלטות וחוש הומור, מאוד מאוד הערכתי אותו. זה התחיל בינינו ברמה של עימות גדול. הוא אחרי מלחמת לבנון
הראשונה,
אני הייתי בוועדת כספים, הוא נהיה שר כלכלה או תמ"ת, מה שקראו לזה, והוא היה כזה בעל כריזמה, הייתי נותן לעצמי מכות, תזכור, זה שרון הרוצח, אל תסחף.
אתה אומר ברמה האישית,
ברמה, ולאט לאט, והיחסים בינינו התחילו כשהוא היה ראש האופוזיציה של הליכוד, שברשות הליכוד, ב-99, ואני הייתי שר מקשר בין היתר, הייתי שר מקשר אצל ממשלת ברק, ואני הייתי
נורם, מדי פעם
הוא תמיד היה יושב ומקשיב לנאומים, ואני הייתי יורד, והוא היה צוחק על הנאום, והיה זה, והוא היה מקשיב וכדומה, ואני שיחקתי תפקיד גדול בלשכנע אותו יחד עם אחרים, אבל אני הייתי הוגה דעות של קדימה, אני כתבתי שנה לפני קדימה כתבתי מאמר מפץ גדול עכשיו, ואני הייתי יושב אותו שעות יחד עם ישראל.
קדימה עם אריק לא היה מה שנקרא עם בסטרוק וכל זה, אם אריק היה ממשיך בקדימה, אתה חושב שהייתה נשארת מפלגה בועטת וחזקה?
הייתה בועטת וחזקה.
עד היום הייתה דומיננטית.
אני יודע, דוגמה, לרעתי, אם שרון עושה מלחמת לבנון השנייה, זה סיפור אחר לגמרי מאשר אהוד אולמרט, שאני מאוד מעריך, היה עושה מלחמת לבנון השנייה, ואין לי ספק
ההיסטוריה הייתה נכתבת אחרת.
הסטרוק הזה, זה היה באמת דבר נורא, חוץ מהעניין האישי כמובן, מבחינה פוליטית, זה היה נורא, אני צפיתי את זה, אבל הוא, הייתי יושב עם ישראל, ישראל מימון, וישראל מימון היה נגד, אולי נגד, הוא היה מאתגר אותו, וכתוב בספר גם הרבה, ואני הייתי מסביר לו למה הוא צריך לעשות מפץ. אז יום אחד, זה סיפור, אני אומר לו, אבל תשמע, אתה לא תצטרך יותר ללכת לאף אחד. מהליכוד נקים
האלה. התחלנו עם זה את השיחה.
כן, התחלנו, ואז הוא אומר לי, רגע, הוא הרים את המשקפיים, כן, ואז הוא ציין שם של פעיל בנמל אשדוד, ואומר, וגם אליו לו, אתה מוחק את הטלפון שלו, אתה לא יודע מה יהיה. ויום אחד הייתי באמת, כבר רציתי נורא, אמרת לו, תדע לך, שאם אתה תמשיך בליכוד, כדי לנצח בפריימריס, הבן שלך עוד יישב בצוהר. זה היה קשה.
מה שנקרא, הגיע, אבל שוח. אני אומר לך דווקא בכנות, שדווקא החיבור הזה לשטח זה החוזקה של הליכוד.
יכול להיות.
וזה מה שמחזיק את הליכוד איפה שהוא נמצא. אני רואה בזה נכס, זה לא קל, זה מחבר אותנו בצורה ש...
אני לא מתווכח איתך על זה, זה רק...
אבל זה קשה, זה שזה קשה אני מסכים.
יש אנשים שזה בלתי אפשרי בשבילם, למשל אחת כמוני. אני במפלגת העבודה, שזה היה הרבה פחות קשוח, הייתי עושה את זה.
אני, לפני שאנחנו מסיימים, אני חייב נושא אחד לדבר איתך, וזה נושא משרד הבריאות.
כן.
שאני נגעתי בו בקצרה בתפקיד סגן, דרך אגב, זה תפקיד מאתגר בפני עצמו, מאוד תלוי מי השר, מה עושים, אני יצא לי זכות באמת להיות מאוד מעורב ודומיננטי ובתקופה סופר מאתגרת. מה שלי הפריע במשרד, ואני מודה שגם לא היה לנו מספיק זמן לטפל בזה, הוא מאוד מרובע, הוא שמרן, הוא דוגמטי, אני אומר, להעביר את חוק הבריאות לדעתי זה היה אירוע, מגה אירוע.
המשרד הכי בירוקרטי. אני אתן לך דוגמה בדבר אחר. שאני גם אז ניסיתי לעשות ועד היום. אני באתי אליה ואמרתי, תגידו לי, FDA אישר תרופה?
נכון.
CE אישר תרופה?
אז גם פה.
למה אתה, זה צריך לעבור שבוע, נכון. רק לעשות את זה, תרגם לעברית.
אתה מבין שזה עוד לא השתנה? זה,
אני יודע. אני, אם הייתי נשאר שם, זה היה משתנה, נכון. כי כבר התחלנו.
נכון.
קח את כל נושא, יש לי בזה גם גילוי נאות, אני מעורב גם עסקית בזה. הקנאביס, זה היה יכול להיות תחום שהיה מכניס מיליארדים, חקלאות, הכל. אנחנו המדינה היחידה בעולם ש-CBD הוא לא חוקי.
נכון.
זה לא יאומן לא הדברים יאומן. האלה. עכשיו הכל, ואדם אחד קובע, פקיד אחד קובע. וכל,
אני גם מכיר את השם שלו.
אני נמנע מלהגיד שמות.
לא נגיד את השם, אתה, כן.
אבל אני בא ואומר, בכל המערכת, זה אחת המערכות הכי בירוקרטיות, הכי
אני,
גרועות.
אתה יודע שהייתה, אני, המלצה שאני נתתי לשר אולי עדל, שאני אמרתי לו, תקשיב, תעשה סמנכלות חדשה, תקרא לרגולציה ובירוקרטיה, תיקח לבפנים את התרופות, תיקח לבפנים את התמרוקים, תיקח לבפנים כל מה שדורש את תראי עסקים וכאלה. הרי זה נישה שהיא לא באמת שיפור הבריאות, אבל היא כל כך הורגת את השוק האזרחי, ואנשים לא מבינים
האזרחי,
מה זה עושה לשוק
זה
האזרחי. לא, שים שם בן אדם שיפתח את העסק ויריץ את זה, ושזה יהיה תחת העין, כי הבעיה של המשרד, שזה לא בפוקוס, זה לא מעניין אף אחד, הם לא שמים בזה תשומות.
שזה צריך לבוא שר. אני שמתי, אם חוק ביטוח בריאות ממלכתית, ואם לא הייתי מתפטר כדי לעשות את החוק דרך ההסתדרות, זה כמעט היה גמור, למשל ה-FDA. והם לא האמינו שאני עושה...
תראה, עד עכשיו זה עוד לא
קרה. ועד עכשיו זה, כי השרים מפחדים להיות
בעימות. לא, צריך לעשות, אין צריך לעשות. אז חיים, עבר הזמן באמת מהר מאוד.
היה כיף.
מאוד נהניתי, יש לי עוד, נתת לי המון דברים שלא
הכרתי. זה הרעיון, אני מקווה שגם לצופים ולמאזינים נתנו.
כן, כן.
ותודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה, כל טוב. בהצלחה לך.